כאן בהקמה OD. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום, אתם על יומן הצפייה של בנות, פודקאסט שיעקב אחרי כל פרק בעונה שישית ואחרונה של סדרה בנות, שזאת הפעם האחרונה שנקרא לבנות, מעכשיו נגיד גרלס. בפודקאסט הזה יהיו 10 פרקים, ובכל פרק נחפור וניכנס לפרטים הכי הכי אובססיביים וקטנים של הפרק של גרלס ששודר אתמול בלילה. אנחנו עושים את זה כי גרלס היא סדרה שהגדירה תקופה בשביל הרבה אנשים. כשהיא עלתה למסך לפני 5 שנים, היוצרת של אלינה דנהאם הייתה בת 26, והיא הדהימה את צרכני התרבות בכל העולם כשהיא יצרה מוצר שהיה רלוונטי כל כך לחיים שלהם, כל כך נטול פנטזיות, כל כך לא הוליוודי ומריר ומלא בהומור עצמי ובמודעות עצמית, שהיא עשתה היסטוריה, ומאז קמו הרבה סדרות לוויין שהושפעו מגרלס ושמחקות אותה. וחוץ מזה, היא גם הפכה להיות סדרת הנשים הראשונה שמגדירה קבוצת גיל מסוימת, למרות שהיא סדרה על נשים, שהדוגמה בה היא אישה, אבל היא רלוונטית גם לגברים. וגם אנחנו עושים את זה פשוט כי זה כיף וכי אפשר. אני צליל אברהם, היום נמצאת איתי באולפן מאיה סלע, עיתונאית ומבקרת ספרות. מאיה, הייתי שואלת מי את בגרלס, אבל את לא כל כך בגיל?
לא כל כך, אני קצת מבוגרת.
לא יצא.
שלא לומר זקנאיה.
לא אמרתי.
אני אימא של מי שהיא מגרלס.
כן, אימא של מי את מגרלס.
של הנה, כנראה.
צר לי לשמוע.
תודה, זה לא קל.
גרלס, עונה אחרונה, פרק ראשון, מתחילים. אז הפרק הזה מתחיל ממש באיזושהי פנטזיה. אנחנו רואים את הנה הולכת ברחוב כשביד שלה גיליונות הטיימס עם הטקסט שהיא כתבה, וקצת אחרי זה היא אומרת את הקאץ' פרייז הראשון של הסדרה, רק בפרק הזה יש איזה 2-3 לדעתי. I don't know anything, yet I have an opinion about everything. ואני חושבת שהעונה הזאת היא בעצם מגיעה אחרי עונה חמישית מושלמת.
נכון.
הייתה בה בעצם איזושהי הערכות של כל הגיבורות, לדעתי, לזה שהן הולכות סוף סוף לעשות את הצעד האחרון בהתבגרות שלהן, שהן הולכות סוף סוף להפוך להיות בני אדם. הנה התגברה נורא נורא יפה על העניין עם אדם וג'סה, ועזבה את החבר הטיפשי הזה שהיה לה את פרן, ואת הרעיון המטופש הזה שהיא תהיה מורה, והתחילה לחזור לכתיבה, ומרני גם עזבה את החבר המתעלל שלה, והתחילה לשים לב שיש לה בחור ממש טוב מול העיניים. וזה מתחיל ככה באמת באיזה פנטזיה כזאת, ונראה שהכל הולך בכיוון הנכון. כמובן שכמה דקות אחרי זה לינה תוקעת סיכה בבלון הזה.
תחשבי גם צליל על הדבר שעליו היא כתבה בעיתון, הנושא. הרי הנושא בסופו של דבר, הכתבה שלה שהתפרסמה בטיימס, הייתה איך, על זה שהחברה הכי טובה שלה בגדה בה ונמצאת עם החבר לשעבר שלה. זאת אומרת שהנושא הוא עוד פעם נורא נורא נרקסיסטי, וזה עוד פעם התורים האישיים האלה, וזה עוד פעם ההתעסקות העצמית הזאת, כשאת מדברת על להתבגר, מה שבעצם היא עושה שם, אם את רוצה לדבר על כעיתונות, זה לא להתבגר. זה לשים את הכל בחוץ, ואת גם, כל הפרק מתחיל בתגובות של כולם לדבר הזה. זאת אומרת, עוד פעם זה משהו פנימי, זה כל הסדרה הזאת, היא כזאת, כמובן. זה דבר מאוד מאוד פנימי, אולי אני אומרת את זה כסבתא שלה, כן? אבל באיזשהו מקום, ההישג של העיתונאי, ומה, שהיא כותבת על עצמה והיא חושפת, היא מתפשטת. היא שוב מתפשטת.
סופר אגוצנטרי עוד פעם, וגם המימוש של הפנטזיה זה שהיא רואה את כל החברים שלה ואת כל המשפחה שלה פותחים את העיתון ורואים את השם שלה ומבסוטים.
נכון. וזה גם, זאת אומרת, זאת התפשטות. אין לה הישג עיתונאי, היא לא עשתה תחקיר ועכשיו וואו, אוקיי? היא לא עשתה איזה ראיון פה שלא עשה קודם, שמישהו אמר בו, לא יודעת מה. היא התפשטה.
אז הנה's in print, גמר אני צועקת את זה בשמחה נורא נורא מזויפת כזאת, שנבין שהיא בעצם נורא נורא מבואסת. ו-13 דקות ו-58 שניות אחרי כן, אנחנו רואים את הנה ערומה בפעם הראשונה בעונה הזאת. כשאני כאילו ראיתי את הקטע הזה וחשבתי, אוי לא, מה את עושה? לא, הוא ירצח אותך. את קלטת מי זה היה הבחור הזה?
זה היה, בטח, זה היה הפקיסטני.
הפקיסטני מדנייטוף.
לגמרי, לקח לי זמן לי, כשראיתי אמרתי,
אני גם עשיתי גוגל.
מוכר לי, כאילו מי זה.
ולדעתי הוא לגמרי רצח אותה גם, בדנייטוף.
הוא רצח אותה, את חושבת?
כאילו, לא, סתם קמתי שם בשתיים בבוקר, אתה מת, אז רק אחרי שבאתי.
אני לא בטוחה, אני לא יצאתי מזה, לא בטוחה. כן, הוא כן רצח אותה.
אז הנה נוסעת ממש בתחילת הפרק הזה, דנם שולחת אותה שוב לאיזה מחנה כזה, לאיזה אקס טריטוריה, שבה היא פוגשת המון המון נשים שהן לא היא. וזה מהלך שראינו כבר כמה פעמים בסדרה. נורא ברור שזה דמות שיודעת מה היא לא.
נכון, היא נוסעת למשימה עיתונאית, עוד פעם, בין, כעיתונאית כמובן לי זה נורא, נורא עניין אותי, ששולחים אותה למשימה עיתונאית שמגדירים לה מראש מה היא אמורה לכתוב. את נוסעת למקום שהוא לא את, כדי לרדת על הנשים האלה העשירות שנוסעות לעשות...
זה משימה איפסטרית.
זאת משימה...
זה עיתונות גרועה.
זה העיתונות היום, אוקיי? אומרים לה מראש, היא לא יכולה ליהנות שם. היא באה לא ליהנות. וכמובן, מכאן יוצא שהיא תדבר על זה שכל הרעיון שלה ושל החברים שלה זה להגדיר את עצמם לפי מה שהם שונאים. אוקיי? אבל גם המשימה העיתונאית שאתה מקבל היום זה ללכת ולרדת על משהו. אפילו לא לתאר אותו, נגיד. אוקיי? שתיאור זה תמיד לא דבר אובייקטיבי, אלא אומרים לה מראש, את צריכה לשנוא את זה. יש שם מלא נשים עשירות, כנסי בהם.
ומה חשבת על הרומן שהיה שם?
הרומן שלה עם המדריך?
עם, כן. אחמד ריז קוראים לו. לשחקן.
הוא
עכשיו נהיה סלב בתחום הפליטים, וגם בפליטים מסוריה הוא חזק, גם בהגבלות הגירה של טראמפ, אז גם הוא כזה, אני לא הייתי אם אתם לא זה, הוא הולך לרכוב גבוה.
אני חושבת שהוא, קודם כל הוא נורא מצחן בעיני השחקן הזה. תראי, אני את כל הפרק הזה ראיתי בעיניים אחרות ממה שראיתי את כל העונות עד עכשיו, כי... מבחינתי ראיתי את זה בעולם של טראמפ, זאת אומרת בעולם פוסט טראמפ. ראיתי את כל, את כל הפרק הזה בעיניים של האנשים שהצביעו טראמפ, והבנתי למה טראמפ נבחר.
כל העונה הזאת בעצם נכתבה ותוסרטה וצולמה ונערכה לפני הבחירות בארצות הברית.
נכון.
מה שהופך אותה קצת זה כמו העונות של סקס והעיר לפני ה-11 בספטמבר. זה כבר קצת כמו איזה גלויה מעולם שהרגע עבר שינוי נורא גדול. זה כמו התיקונים של פרנזן שיצא נכון. בתשעה בספטמבר 2001. ויש שם קטע בשיחה בינה לבין הגולש החתיך הזה שהוא אומר לה שהוא מדטרויט.
נכון, זה בדיוק, בול זה. הוא אומר לה אני מדטרויט, ברחתי משם בעצם, מתאר את ההורים שלו בזה צורה נורא נלעגת, זאת אומרת הם רק צורכים רבים אחד על השני, צורכים אחד על השני, בוכים, לא יודעת, יש לו איזה מין תיאור כזה, והנה אני פה, ברחתי מזה, וגם את פה, והכל, הוא מנסה לשכנע אותה שכיף להם, עכשיו, כי הם ברחו מהדבר הזה. עכשיו הדבר הזה, זאת אמריקה עובדת, הדבר הזה שהוא ברח ממנו, זאת אמריקה עובדת, שהעיפה את הילרי קלינטון ובחרה בטראמפ, בגלל שנמאס לה, כמו שאני רואה את זה, מהאנשים האלה שהם מבחינתם, כשאני מסתכלת בעיניים שלהם, זה אנשים רקובים שמתעסקים באיזה עולם שאנשים מחגורת הפלדה לא יכולים להבין אותו בכלל. זאת אומרת, מבחינתם זה אני, אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, נאבקים, סוגרים להם את המפעל, סוגרים להם את המכרה, יש להם את כל הדבר הזה. והחברה האלה מתעסקים בזכויות הומואים, ואם פרסמו את הכתבה שכתבתי על החבר שלי בניו יורק טיימס, כל הדבר הזה מתפשטים, זאת אומרת, אני לא מדברת על הסמים, האלכוהול, מתפשטים, שאני יכולה לדמיין איך זה נראה להם, איזה מין ריקבון גמור של הדבר הזה שנקרא ליברלים.
יש פה איזה משהו ש... דווקא בגלל שהיא כאילו פספסה בשנייה את היוטרן הכי גדול של הצייטגייסט, מראה כמה דנם כן מוכשרת בלתפוס את רוח הזמן, כי יצא לה כאילו בכוונה רמז מטרים כזה, שהבחור שפוגשת שם הוא בחור מדטרויט, שזה הסמל של המצביעים של טראמפ, של אנשים מחגורת הפלדה שאיבדו את העבודות שלהם במפעלי הרכב, ונהיו מובטלים, והם האוכלוסייה שככל הנראה עלתה טראמפ לשלטון.
נכון, מאוד מסכימה איתך. בזה אני די נדהמתי, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, איך היא דווקא נתנה לו את דיטרויט? איך היא נתנה לו להיות מדיטרויט? זה בול.
היא ידעה משהו.
היא ידעה משהו.
וגם יש פה איזה משהו שאפשר ללמוד על הדרך שגרלס עשתה מבחינת התפיסה שלה, או בתור מוצר שהוא אפילו סוג של כלכלי. הנה, אני כבר רגילה לחבר את כל דבר לזווית הכלכלית.
הכל מחובר לזווית הזאת,
אבל גרלס באמת, כי גרלס זאת סדרה שהסצנה הראשונה של הפרק הראשון בעונה הראשונה שלה היה באמת, כאילו זה מונח שאומרים אותו המון, אבל במקרה הזה הוא באמת נכון, זה היה אינסטנט קלאסיק. עוד לפני שזה שודר, זה כבר היה בפתיח של כל הכתבות על הסדרה
הזאת. זה שההורים שלה זורקים אותה.
שמה שקורה שם, כן, זה משפט הראשון כאילו בסדרה, Hannah, we are cutting you off, ההורים שלה מפסיקים לתת לה כסף.
נכון.
וזה הגדיר את הסדרה הזאת כסדרה הראשונה שהיא בעולם של עוני וחוסר תקווה, וצעירים שלא יכולים לגמור את החודש, ואין להם תקווה שתהיה להם עבודה, והם עוברים כזה בין כל מיני עבודות זמניות, וסדרת כאילו המילניאלס האולטימטיבית. והנה חמש שנים אחרי, האנשים האלה זה כבר כאילו, זה כבר השיא של הפריבילג'ד, כאילו זה כבר לא רואים אותם אפילו, אלה שיש להם מצוקות אמיתיות, וההבטלה שמניעה את אמריקה ושמניעה את ההיסטוריה, זה לא הבוגרי קולג' שהיו צריכים לחזור לבית
בדיוק,
של ההורים.
אבל גם לפני חמש שנים, אבל זה אומר שגם לפני חמש שנים צליל, חמש שנים, כשהיה שודר הפרק הראשון של העונה הראשונה, וישבה הנה וההורים שלה אמרו לה, גברתי, לכי תתפרנסי, המון אנשים הסתכלו על הדבר הזה ואמרו, מה זה השיט הזה? כלומר, מדובר כאן באנשים הכי פריבילגיים, שהיא, עצם זה שהם שותים קפה, את יודעת, בחוץ, וכל מיני דברים כאלה, את יודעת, זה כמו שאני לפעמים נוסעת במונית, ונהג מונית, אם הוא לא תל אביב ולא רגיל, אז הרבה פעמים, נגיד אם זה בבוקר, אומר, תמיד מסתכל מהחלון ואומר, מה זה, האנשים האלה אין להם עבודה? זה בדיוק הדבר הזה. יש להם עבודה, והם אפילו בטח חושבים שם ומקטרים, כי אין להם כסף, כי אנחנו לא מרוויחים הרבה כסף, אוקיי? אבל עדיין אתם יושבים ושותים את ההפוך שלכם. זאת אומרת, יש, אתם לא עובדים במפעל.
את באת לסנוע בקיצור, הבנתי אותך. את באת ברע.
אני לא באתי ברע, אני חושבת שיש. אני רואה, אני מבינה איך אני תופסת את הסדרה הזאת באיזה לבל אחד. כלומר, אני רואה את זה שהיא פמיניסטית, ואני רואה את זה שהיא פורצת דרך. אני רואה את היחס שלה לגוף האישה ואיך הוא מוצג. דבר נפלא. אבל אני פתאום מבינה שהדבר הזה ש משחרר אותנו, ואני, תדעת, אני לא נגד זה, אבל אני חושבת שזה עשוי נפלא ונהדר. זה מדבר אליי. אבל אני פתאום מבינה איך זה לא מדבר על המון אנשים אחרים, ואיך זה מכעיס אותם. לא עכשיו שאני אומרת, אוקיי, אז בואו לא נעשה את זה. אבל פתאום אני מבינה את העלבון שלהם מול הדבר הזה. קונפליקט של, אין לזה איזה פתרון, אני לא מציעה לה להפסיק.
קבל עבודה בניורק טיימס או לא?
לא.
טוב, בואי נדבר על אהבה.
יאללה.
אני חשבתי כשראיתי את זה על זה שבכל העולם הזה של הסטוצים ושל הוואן נייט סטנדס ושל רומנים, יש איזה דבר נורא נורא חמוד שהצרפתים קוראים לו פטיט היסטואר דאמור, סיפור קטן של אהבה, שזה אומר כאילו, בואי, ללכת לשכב עם מישהו ללילה אחד זה קצת מאפן, זה קצת מגיל, אבל להיות עם מישהו סוף שבוע אחד, שאתם כאילו יכולים לדמיין שאתם חיים ביחד, זה קסם, זה כאילו לעשות אהבה. וכאילו קרה שם הדבר הזה, וניסיתי לחשוב מה התפקיד של זה, למה ניצב הדבר הזה בפני הנה.
תראי, אני כמו שאני תפסתי את זה, קודם כל הפעם הראשונה שהם עושים סקס, היא לא נהנת ממנו מהפעם הזאת, זה לא כיף, זה מכני, זה פה, צריך, כבר התגלגלנו למצב הזה, אז אנחנו כבר שוכבים, ובסדר, ואז אוקיי, נדבר על התנוחות אם תרצי,
כן.
שהם מחליפים תנוחות והכל, ואז יש את העניין הזה של היא פשוט לוקחת את הדברים שלה ועומדת להסתלק משם, בסדר, one night stand, שכבנו, הלכתי, והוא פתאום אומר לה, רגע, בואי, ונהיה ביניהם איזה יחסים, הם הולכים לים, ופתאום נכנסת איזה קצת רומנטיקה, ופה כבר כיף, מתנשקים, ויש איזה הדבר הזה שנקרא יחסים, גם אם זה רק לסוף שבוע.
הפנטזיה הזאת של יומיים שלושה על הים.
בדיוק. כן. זאת אומרת, זה לא רק סקס. כלומר, היא אומרת פה משהו על העניין הזה של סטוצים, כשזה רק סקס. אם כי הדבר שהיא עושה, הדמות הזאת, הנה, דבר נפלא שנשים לא עושות בדרך כלל, היא גם בסטוץ, one night stand, מכוונת אותו, ואומרת לו, לא, זה לא נוח לי, אני לא מספיק גמישה, כשהוא מזיז אותה, הוא הופך אותה, לא מוצא חן בעיני.
זה כאילו דבר שאף אחת לא אומרת אף פעם. אולי בחיים לא אמרתי את המשפט הזה, זה לא נוח לי.
זה לא נוח לי.
זה כואב לי, לא זוכר לי.
מי אומרת את זה?
לא זוכר כל כך.
כאילו, את אומרת, טוב, בוא נחכה שזה ייגמר, כאילו, וממשיכה. אין דבר כזה. זה הדבר הנפלא שיש פה. שהיא אומרת הכל, גם כשהוא מסתכל על שיער הערבה שלה,
כן,
ואומר לה, מה זה? כאילו, יש לך שיער הערבה, והיא אומרת, כן, יש לי שיער הערבה, זה מה שיש לנו.
זה סנר ביולוגי,
ומסבירה
יש לזה תפקיד.
נכון, יש לזה תפקיד. זה דבר נפלא, אבל בסופו של דבר, בעצם מה שהיא אומרת, שהיא שמה אותה שם בסיטואציה, של היא רוצה, אנחנו רוצות אהבה, או אפילו גם אם זה לסוף שבוע, זה יחסים, לרבע שעה, לא משנה. אבל זה לא יכול להיות רק פיזי, כאילו, צריך להיות שם משהו רגשי, אפילו אם זה לקצת זמן. ועובדה, אגב, שהיא אמנם בסוף מתאכזבת, אבל היא רוצה שזה יימשך. פתאום, עד שהיא מגלה שבעצם יש לו חברה, היא אומרת, אוקיי, אולי נשאר פה בעצם. זאת אומרת, היא רוצה משהו שיימשך. היא רואה בו את הדבר הזה שיכול להימשך, שאגב, לפי דעתי יימשך.
אני רוצה לפנות בקריאה נרגשת לכל המאזינות שלנו, תרחיקו את הסכין הזה מהמפסעה שלכן. אין צורך לקרב דברים חדים לאיברים אינטימיים.
אני מצטרפת לקריאה.
אני שמחה. אוקיי, אז מרני, אני רוצה להגיד לך משהו. פעם ראיתי סקר שמתוך כל המעריצים של נירוונה, יש 5% שהאלבום שהם הכי אוהבים זה בליץ'. שזה כאילו האלבום הפנקיסטי והקשה לשמיע, ותכלס זה פחות טוב, והם כאילו באים לעשות דווקא. אני הכי אוהבת את מרני.
באמת?
אין עוד אדם בעולם שהכי אוהב את מרני.
אוקיי, אז את חייבת להסביר את זה, כי זה פשוט דמות בלתי נסבלת בעליל.
היא דמות מתאה. היא יפהפייה, היא מדהימה ביופייה, ולכן את מייחסת לתכונות של בחורה נורא יפה.
אוקיי.
אבל זה לא נכון. אני מרני, וכמעט כל החברות שלי הן מרני.
באמת?
למרות שלא ניחנו ביופי, באמת היא נראית כמו אלה הרומית. כי יש בה את הדבר הפנימי הזה, שהיא כל הזמן מתוחה. היא כל הזמן מחפשת מה לא בסדר. היא כל הזמן, יש קטע בעונה אחד שאומרת לג'סה, את חושבת שאני נהנית להיות כל כך טייט אפ כל הזמן? אני סובלת, אני שונאת להיות כלואה בתוך הראש שלי עם המחשבות שלי כל היום. זה ממש קשה. היא כאילו...
אז בעצם את אומרת שאולי גם אני מרני ואני שונאת אותה, כי זה סוג של שנאה עצמית.
זהו, אנחנו לא מספיק מכירות, אבל הדבר המעצבן במרני יש אותו בכולם, וחשבתי שזאת הולכת להיות העונה שבה מרני סוף סוף תעשה את הדבר הנכון. היא עזבה את דזי, והיא ראתה את ריי, והיא כמעט הלכה לתוך הזרועות שלו, הלכה כבר, הלכה, נכון? בסוף העונה הקודמת.
נכון, הלכה.
והנה.
כן. זה, היא פשוט, כי היא גם קצת סתומה, נו, היא לא כמוך, באמת, היא קצת סתומה, נכון, היא מאוד נוירוטית וגם אנחנו נוירוטים, אבל יש בה משהו נורא נורא סתום שכל הזמן מסתכל באיזשהו אופן שלפי דעתי אנחנו לא מסתכלות, לא עד כדי כך, באופן חיצוני על הדבר, איך זה
על
נראה,
עצמה מהצד, על
עצמה
הזמן.
מעצמה, איך כן. זה נראה, אבל איך זה נראה במובן של האם הוא מספיק, האם הוא לוזר, האם הוא מספיק שווה, כל הדבר הזה.
כן, היא כל הזמן רוצה לראות מבחוץ את מרני היפה עם הבן זוג החתיך והמוזיקאי, והיא לא רואה שיש לה מול הפרצוף בחור טוב לב שאוהב אותה.
אפילו אליזבת בנט בסוף הבינה שדארסי זה
בדיוק זה.
מה נסגר?
מרני וליזי בנט זה אותו סיפור.
נכון.
ואני מתחילה לחשוב, מה שקורה בסצנה הזאת זה שמרני מעיפה את הבחור הטוב, היא אומרת לו את המשפט, זה עוד משפט ממש יפה. אני רוצה שנבלה יותר ביחד, אבל אני רק רוצה שחלק מהזמן הזה יהיה בנפרד. והיא זורקת את ריי מהדירת חדר שלה. אגב, הדירה הכי הכי מוצלחת בתולדות הטלוויזיה אי פעם, דירה שאשכרה נראית כמו דירת יחיד של רווקה בניו יורק,
נכון.
או בתל אביב לצורך העניין. פשוט מין כוך צפוף כזה, שהמיטה בתוך המטבח, והזה של השירותים עובר מלמעלה.
כמעט יפני, כוך כמעט יפני.
והיא זורקת אותו משם, והיא זורקת אותו הישר לזרועות של האקסיט שלו.
שוש.
כל הכבוד, מרני. Well played.
אין לה הרבה שכל, אין מה לעשות.
זהו, אז אני חשבתי שזה הולך למקום טוב, ושהיא תתבגר.
חכי, תני לה צ'אנס, בואו נראה איך זה יימשך, כי עכשיו היא תבין שאולי אקסיט... איבדה אותו, לא, אבל הייתה את הנשיקה. כאילו חוזרת למוזיקאי הדביל הזה. אין מה לעשות, יש כאלה שלא מבינות. אני לא יודעת למה לינה דנה מתעללת בה באופן מיוחד.
יש לי תיאוריה, אבל היא שוביניסטית.
מדברי.
להגיד אותה?
כן, ברור.
כי היא נורא יפה והיא מקנה בה.
יש מצב.
היא פשוט חייבת להרוס להם דמות בלתי נסבלת.
כן, נכון. לא, זה גם אני מבינה שהיא, תראי, היא כל כך יפה, השחקנית הזאת, שאם היא גם תהיה, יהיה לה את החבר, את הגבר הנהדר, ויהיו לה חיים טובים, אז מה העניין פה?
מה עשינו בזה?
מה עשינו בזה? אי אפשר. את חייבת להיות מעצבנת.
טוב, לפינת ההתבגרות, מה למדנו מהפרק הזה שאפשר לקחת לחיים? יש קטע מדהים, שיחה בין מרני לאלייז'ה, שהוא מדבר על זה שהוא רוצה להיות שחקן, ואז מרני אומרת לו את המשפט המעליב ביותר שאפשר לדעתו להגיד לילד פלק הבא, ומה המשפט הזה? Take an acting class.
לגמרי.
את חושבת שאני צריך ללמוד משהו? את יודעת מי הולך ללמוד דברים? אנשים שלא עלו מן הים כשהם גמורים ומוכנים כמוני.
והוא באמת נורא נורא נעלב, זאת אומרת, וכולם לוקחים את זה מאוד ברצינות, זה מה שאני אוהבת שם, שאף אחד לא אומר, רגע, מה למה אתה נעלב? אלא זה הדבר, כולם מבינים שהוא נאמר לו עכשיו הדבר הכי מעליב בעולם. כך שהוא רואה משחק.
ורגע...
פשוט אדיר, באמת, רגע אדיר.
רגע כיסי טהור ויפה.
נפלא.
לילדים שבבית, אם אתם רוצים להיות טובים במשהו, זה לא משנה כמה מוכשרים אתם, אתם צריכים ללכת ללמוד אותו.
לגמרי. נו, נו, נו.
אוקיי, אז זה היה הפרק הראשון של יומן הצפייה שלנו בגרלס. אנחנו נהיה פה כל יום שלישי בבוקר, ואתם יכולים לשמוע עוד פודקאסטים שלנו בכאן.org.il/podcast. תודה רבה למאיה סלע.
תודה צליל.
תודה רבה לרומטיק המפיק שלנו, תודה לאסף רפפורט הטכנאי, ותודה מיוחדת ליאל שינדלר. ביי ביי.